אופיר מלכה. שוב בתוכניתנו הקבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה מכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן של דרכי המאזינים 03-593-93 או לחילופין בפקס 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בלא נדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתח הלכתי לא לפני שעודה לא הסכים למנחה, טכנאי פנחס בינדר, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ותהי מזכורתם שלמה מעם השם. עם ישראל נמצא במצב לא פשוט. עם ישראל נמצא במצב שצריך ישועה גדולה מאוד ורחמי שמיים מרובים מאוד. מצד אחד אסור להילחץ ולהיכנס לפחדים, זה לא תורם שום דבר. מצד שני אסור להיכנס להיות שעננים, אילו הכל יהיה בסדר, אנחנו עם הנבחר, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, הכל בסדר, אסור להיות שעננים. צריכים לעשות כל מיני פעולות של נקבל דרכם חוסן, ביטחון ישירות מבורא עולם. המלחמה כעת בעזה נמצאת על שלב די נמוך. אנחנו לא יודעים איך זה יתפתח, ואין לנו מושג מה יקרה, ואין אף אחד מושג מה יקרה, לא בדרום ולא מצפון ולא ממזרח, רק בורא עולם יודע, והוא לא מגלה לנו. כל אחד ואחד צריך לעשות השתדלויות ופעולות רוחניות כדי להגן על עצמו. חושבני שצריכים בעת הזאת להתחזק בשלושה דברים. דבר אחד שדיברנו שבוע שעבר בהקדמה בעריכות, ועוד שני דברים שנדבר עליהם עכשיו, דברים לא קשים, דברים ברי ביצוע, אבל נותנים לאדם חוסן חזק מאוד בתקופה הזאת. הלא, הגמרא בראש השנה בדף ט"ז אומרת, כל שנה שלא תוקעים בתחילתה, מרעין לה בסופה. כך הגמרא בראש השנה בדף ט"ז עמוד ב' אומרת, מה פירוש? שאם לא תקעו בשופר בראש השנה, אז אין מה שיבלבל את הסדן, והסטן כתרג על עם ישראל, והשופר לא הפריע לו בכתרוג, אז מרעין לה בסופה, חלילה יהיה מלחמות שצריך להריע, במלחמות מרעין. שואל ערוך לנר, בספרו מנחת אני, על התורה, לפרשת האזינו, מה נעשה בראש השנה שחל בשבת? כמו השנה שהייתה לנו. לא תקענו בשופר, יום ראשון דאורייתא, אז איפה דברי הגמרא, כל שנה שלא תוקעים לה בתחילתה מרעין לה בסופה? חלילה שנה רעה, אבל חז"ל אסור לתקוע בשופר, מה נעשה? אז אומר ערוך לנר, שכשלא תוקעים בשופר, בגלל שאנחנו לא רוצים חלילה להיכנס לחילול שבת, של טלטול רשויות, גזירה דרבה שאסור לתקוע בשופר, גזירה שמא יטלטל את השופר 400 ברשות הרבים, ללכת אצל בגיד שלמדנו, כיוון שאנחנו עושים את זה בגלל שמירת השבת, אז השבת היא השומרת. כיוון שמבואר שהשבת היא בת זוגה של ישראל, כמו שכתוב בבראשית רבה, אז ממנה השבת היא זאת שיוצאת ובאה לפני כיסא הכבוד ומסנגרת עלינו. דהיינו שהשבת הופכת להיות השופר. אבל זה הכל אומר ארוך לנר כששומרים את השבת. אבל אם לא שומרים את השבת, אז אותה בת זוג של עם ישראל, לא רק שהיא לא מסנגרת עלינו להצדיק משפטנו, אלא אדרבה, חלילה תעשה קטגור. כי אם מזלזלים ומועכים ורומסים את הבת זוג, אז מה פתאום שהיא תבוא להליץ? טוב, מה פתאום שהיא תסנגר? אדרבה, היא תקטרג. לכן אומר ארוך לנר, שאלו ששומרים את השבת, אלו שמקפידים על שמירת שבת, יכולים להיות רגועים גם בשנה זו, שחל ראש השנה בשבת. מדוע? כיוון שהשבת שומרת עליהם, השבת זה השופר שלהם, לא רק בראש השנה, לכל השנה. השופר שהוא מסלק את הכתרוג על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא דן אותנו בראש השנה, זה לכל השנה, זה לא רק לאותו יום. אבל אומר ארוך לנר, אלו חלילה שלא שומרים את השבת, ומזלזלים בשבת, אז בוודאי ובוודאי ששבת לא יכולה לסנגר עליהם, אז נשאר להם שנה בלי תקיעת שופר, ושנה בלי תקיעת שופר, אז חלילה יש כתרוג על עם ישראל, וחלילה יש נזקים. וארוך לנר מחשבן שמה, שבית ראשון שנחרב, ובית שני שנחרב, באותה שנה, ראש השנה חל בשבת. ושוב פעם, מכיוון שהיה זלזול בחלק מהעם בשמירת השבת, אז לא היה מה שיסנגר עליהם, אז קרה מה שקרה. ככה הוא מחשבן שמה. מצד שני הוא אומר, שהיו גם שנים מאוד טובות לעם ישראל, שראש השנה חל בשבת. מחילת אבון העגל, הקמת המשכן, שנה שנכנסו לארץ ישראל. ולמה? כי הקפידו בשמירת השבת, אז ממילא השבת היא הייתה השופר שלהם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים חוסן ביטחון בתקופה הזאת, צריך להקפיד מאוד בשמירת השבת. להקפיד ולדקדק, וזה כל אחד יפה הדרגה שלנו, יש אנשים לצערנו שהם לא מכירים בכלל לשמירת השבת, אז צריך לדבר על ליבם, שיתחילו לשמור לאט לאט. לא להדליק חשמל, לא לנסוע ברכב, לא לעשן סיגריות, לאט לאט, ללט בדרגות, אחר כך פלטה, שעון שבת, לאט לאט. אלו שכבר, ברוך השם, שומרים שבת, בפרט בני תורה, בפרט אברכים, בפרט בחורי ישיבות, להקפיד ביתר סעט וביתר עוז, בדקדוקי הלכות שבת. כי ידוע מה שכתב הערות הדבש לרבי נתן אייבשיץ, מביא אותו המשלב בורה בהקדמה לחלק ג', שמי שלא למד הלכות שבת לפחות פעם אחת על בוריים, אי אפשר במציאות שינצל מחילול שבת בכל שבת לפחות פעם אחת. דיני שבת מרובים. אז יש רצון לשמור שבת, אבל צריך גם לדעת איך לשמור את השבת. אז לשם כך צריך ללמוד הלכות שבת, כדי לדעת איך לשמור את השבת, כדי שהשבת ישמור עלינו. אדם חושב שהוא עושה טובה שהוא שומר את השבת. אתה לא עושה טובה לאף אחד. כי יותר ממה שעם ישראל שמרו את השבת במרוצת הדורות, השבת שמרה עליהם. ולכן בהשכיבנו בליל שבת, אצל נוסח בני ספרד, הספרדים, לא אומרים, הצל והגן בעדנו מכת, וסר מעלינו מכת אויב, דבר, חרב, כל הדברים הללו. לא אומרים. למה לא אומרים מה בשבת לא צריך שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מחרבות וכדומה? אומר רבך בסימן רס למחזיין, כי השבת שומרת. ושמרו בני ישראל את השבת, אם עם ישראל שומרים את השבת, השבת שומרת עליהם. אז לא צריך את כל הבקשות האלה, השבת עושה את העבודה. אבל אם חלילה לא שומרים את השבת, אין שום ביטחון, אין שום ערבות. לכן צריך להקפיד בדקדוק הלכות שבת, וזה רק על ידי לימוד הלכות שבת. ולא לנסות לחפש להקל בכל דבר ועניין. כשיש מחלוקות, בפרט מחלוקות בדאורייתא, אז גם אם יש מקומות וצדדים להקל, לפחות בתקופה הזאת, תשתדלו להחמיר על עצמכם. למה? כדי שיהיה לנו שמירת שבת לכל השיטות, לכל הדעות, לא לפי זה ככה, לפי זה ככה. כמובן שיש שיטות יחידות בפוסקים, שכבר מוכרע בכל הפוסקים, שלא חוששים להם, לא דיברנו על זה, דיברנו על מחלוקות די שקולות וכדומה. בכל פנים, באופן כללי, כל אדם ואדם יחזק לעצמו לומר שתי הלכות בהלכות שבת בכל סעודה מסעודות השבת, וככה יוכלו בני ביתו לשמור שבת. איך אשתך ואיך ביתך ואיך בנך ידעו להכין קוסטה בשבת? איך הם ידעו אם מותר להוציא כל מיני פסולת מתוך האוכל? איך הם ידעו מה לעשות כשהם רואים עת או כסף על המיטה? איך הם ידעו מה לעשות כשהם רוצים לסדר את הבקבוקים או לפנות את השולחן? וכן על זה הדרך. צריך ללמד אותם. אז בכל, זה זמן מצוין, זה זמן נפלא. כל סעודה לומר שתי הלכות מלכות שבת, ללמוד את הדברים טוב לפני כן, כדי שלא להכביד ולהאריך על בני הבית. הם לא צריכים לשמוע כל מיני פלפולים וכדומה. זה הלכות פסוקות. וככה בזכות זה ידעו לשמור שבת, ובזכות זה יהיה להם חוסן, חוסן. זה מה שאנחנו צריכים בתקופה הזאת. חוסן ישירות מבורא עולם. זה שמירת השבת. ולכן צריך גם להעביר את הדברים הלאה, לכל מי שיכול להעביר את הדברים הלאה, לאחינו שעדיין לא זכו בשמירת השבת. הם גדלו בצורה כזאת, מה הם יעשו מסכנים? גדלו בצורה כזאת, בלי שמירת שבת. אבל הם לא מבינים שעכשיו התקופה הזאת, מה שצריך להגן עליהם, זה רק שמירת השבת. לכן, לא צריך, יש כל מיני סגולות וכל מיני דברים, הכל יפה, הכל נחמד, אבל יש לנו פה דבר בומבסטי, דבר שמן, דבר רציני, דבר שהוא הבטחה ישירות מבורא עולם, דבר שבורא עולם הזהיר על חילול השבת יותר מ-15 פעמים בתורתו הקדושה. דברים איומים נאמר על מישהו מחלל את השבת, השבת היא ביתו של בורא עולם. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רומס את הבת שלי, אתה ככה מזלזל, למה שאני אשמור עליך? אתה רוצה שאני אשמור עליך? תשמור את מה שאני אומר, תשמור את מה שאני אומר, אני אשמור את מה שאתה רוצה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה מה שדיברנו שבוע שעבר, נפש החיים, רב חיים וולוז'ין, שער ג' פרק י' ב', שאדם שנמצא בעת צרה, יסגל לעצמו בהפנמה עמוקה, שמי שיכול להציל אותו, מי שיכול לעזור לו, זה רק בורא עולם. ואך ורק בורא עולם. שום כוח אחר בעולם לא יכול לעזור ולהוציא, ולהציל. לא אמריקה, ולא מדינות אחרות, ולא צהל, ולא כיפת ברזל, ולא מרבד הקסמים. כל הדברים הללו, הם דברים שנצרכים, בהחלט, בתור גדר השתדלות. אבל מי שמנווט אותם, ומי שמשלח אותם, הם רק שליחים של בורא עולם, זה בורא עולם. ומי שיכול להציל אותנו בעת הזאת ותמיד, זה רק בורא עולם. ואומר רב חיים וולוז'ין, אדם יסגל לעצמו שאין עוד מלבדו, כפשוטו, אין עוד מלבדו. אף אדם, אף כוח בעולם, לא יכול להציל אותנו, רק בורא עולם. אז אומר רב חיים וולוז'ין, מובטח לו שהוא ינצל, כמו שאמרנו שבוע שעבר, אפס בלתך. אם אדם מגיע להכרה של אפס בלתך, שאין שום כוח בעולם בלתי השם שיכול לעזור להוציא ולהציל אותנו, אז גואלנו למות המשיח. זה נקודה שנייה שהרחבנו בשבוע שעבר, ונצרף אותה לנקודה הראשונה שדיברנו היום. ונקודה שלישית, להתחזק בלימוד התורה. כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אנחנו מחבלי משיח, זה פשוט יעסוק בתורה בגמילות חסדים. התורה תמיד הגנה על עם ישראל. בעבר, בהווה וגם בעתיד. עם ישראל תמיד היה עם נרדף. לא סתם מי שנהרג בגלל היותו יהודי, יש לו פריבילגיה בשמיים שלא דנים אותו ונכנס אשר לגן עדן, ויש לו חופה, כתוב בזוהר הקדוש, יש לו חופה. מה זה חופה? אנחנו לא מבינים. הוא יושב בשמיים עם חופה. למה? כי הוא נהרג בגלל שהוא יהודי. בגלל שהוא שייך לעם השם, בגלל זה הרגו אותו. אם הוא לא היה שייך לעם השם, לא היו הורגים אותו. בגלל זה הרגו אותך, אז זה נקרא נהרג על קידוש השם. עם ישראל תמיד היה נרדף. עם ישראל תמיד סבל, אבל זה רק בעולם הזה. בעולם הבא, כולם שמחים, דשנים ורעננים. אין לגויים עולם הבא. לעם ישראל יש עולם הבא, יש להם טוב גדול מאוד שצפו לעולם הבא. אבל מה שהגן על עם ישראל במרוצת כל הדורות, זה התורה הקדושה. כמו שחזל אומרים, תורה אגנה ומצלה. התורה היא המגן שלנו. לכן כל אדם ואדם בימים הללו, בזמנים הללו, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך, להוסיף בלימוד התורה. זה לא מספיק שאתה אברך כהן על בחור ישיבה, זה לא מספיק שאתה בלבט שקובע עיתים לתורה, להוסיף. וכל וחומר לא לדבר באמצע הלימוד, אדם שלומד ומדבר, לומד ומדבר, תורתו קראים קראים אינה משתמרת, אסף רוח, כמו שכותב החזון איש בעקרות. אסף רוח, לא עושה כלום. זה זלזול גם, שמפסיקים כל הזמן באמצע הלימוד. לא להפסיק באמצע הלימוד. לא להפסיק באמצע הלימוד, להגביר לימוד, לא להתעסק עכשיו כל היום, שומעים כל שעה, שומעים חדשות, לא צריך. אין, כשיהיה משהו רציני, אתה תדע. איך תדע, אתה תדע. כשיהיה משהו רציני, לא יסתתר ממך. אתה יכול לשמוע חדשות פעם ביום, פעמיים ביום, לא כל שעה צריך להיות צמוד למקנית הרדיו. לכן, להתחזק בנושא הזה של לימוד התורה, ואנשים תתחזקנה באמירת תהילים. ובזכות שלושת הדברים הללו, שמירת השבת שהיא שייכת לכל עם ישראל, איש ואישה, בן ובת, נער ונערה, זקן וזקנה, ילד וילדה, כולם. ולהתחזק באמונה של אין עוד מלבדו, להפנים את זה, שום כוח בעולם לא יכול להושיע אותנו חוץ מבורא עולם. ודברנו שבוע שבוע בספר החינוך, מה שהוא כותב, שאם אדם חושב שיש איזה כוח בעולם שיכול להציל אותו ולהושיע אותו ולעזור לו, חוץ מבורא עולם, הוא עובר באיסור שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. הקדוש ברוך הוא הכוח שיכול להושיע אותנו בלבד. הכל מסביב שליחים. ודבר השלישי, להתחזק בלימוד התורה. גם כי לימוד התורה הגן על עם ישראל במוצאת כל הדורות, בפרט בתקופה הקשה הזאת, וגם אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, אחינו חיילינו נמצאים בקרב, מחרפים נפשם בשדות הקרב, ואנחנו חלילה משתמטים ולא לומדים ברצינות. הרי כל ההצלה של עם ישראל, כל ההצלחה של עם ישראל בכל המלחמות מורכב מצבא שנלחם והעם שלומד. ככה זה היה תמיד במרוצת כל הדורות. גם כשנכנסו לארץ ישראל ככה זה היה. 20% ישבו ולמדו ועם ישראל נלחם. 80%. כמו שכתוב בזוהר, שבט לוי ושבט יששכר למד תורה. וגם במלחמת דוד, כל המלחמות, תמיד זה היה ככה. זה לא משהו חדש. אבל צריכים ללמוד שיהיה פה חיזוק למערכה, לחזק את הלימוד, להגביר בלימוד, לא להתרשל, לא לדבר באמצע. ואנשים תקרן התהילים. וזה שאנשים גם משלחות את בניהם ללמוד תורה ודואגות להם, זה גם שכר של לימוד תורה, כמו שגמרא אומרת. בכתובות, אנה נשי במקה זכיין, מה הזכות שלהם? אין להם זכות של לימוד תורה? יש להם זכות של לימוד תורה. שממתינות לבעליהם שיחזרו בבית מדרש, ששולחות את ילדיהם, מקבלות אותם בצהריים מהתלמוד תורה. גורמות להם, עוזרות להם ללמוד תורה, זה הזכות שלהם, שילמוד תורה. נתחזק בשלושת הדברים הללו, והשם יעזור בעזרת השם, שנעבור את התקופה הזאת לשלום, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, יחזיר במהרה את כל השבועים, שזה באמת צער איום ונורא, איום ונורא לחשוב על 200 אנשים, מגיל 3 עד גיל 90, שיושבים שם בשבי, אנחנו לא יודעים מה הם סובלים, לא יודעים מה קורה איתם, לא יודעים מה עושים איתם, לא יודעים מתי הגיעו אליהם. רק בורא עולם יכול להציל אותם, אין לנו שום תפיסה בדבר הזה, אבל צריך להתפלל עליהם כל יום 3 פעמים, כל יום 3 פעמים, עשינו את אכזרי, כל יום 3 פעמים, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את השבועים בריאים ושלמים בנפשם ובגופם. ולהתפלל על חיילנו שיוצאים לשדות הקרב, שלא ינזקו כלל ועיקר, שילכו לשלום ויחזרו לשלום, ודי שלא יהיה לנו חלילה שום עבדה בעם ישראל. צריך להתפלל על זה כל הזמן. הקדוש ברוך הוא יעזור שבזכות החיזוקים יחיש גולותינו במראה. נכון שכתוב בנביאים שיש הרבה צרות בתקופת הגאולה עד שהמשיח מגיע, אבל הקדוש ברוך הוא יכול לדלק כמה דפים בירמיה וכמה דפים בספרים אחרים בנביא, כדי להביא לנו את הגאולה בחסד, גאולה ברחמים, ושם ישראל יזכה בקרוב לראות את עין בעין את גאולת השם, את מלכות השם בעולם, את בית קודשי מתפארתנו, יורד מן השמיים מוכן באש, את משיח צדקנו. ובעזרת השם, יבוא משיח צדקנו, כבר באמת לא יצטרכו כלום, בהבל פיו, עורק ומחסל את מי שמרע על עם ישראל. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשולדיכם מאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינת כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. שלום למאזין הראשון.
ערב טוב הרב.
ערב מצוין.
ראשית, בהמשך להקדמה שהרב דיבר על החיזוק בהלכות שבת, רצינו בסייעת הדשמיה להכריז על הוצאת ספר חדש של הרב מבית מכון ההלכה למעשה. בעצם כל שיעורי מורנו הרב שליטה, הלכות מוקצה, עם כל המקורות, מהגמרא, הראשונים וכולי, זה ספר שברוך השם יוצא ממש ממש בימים האלה לאור, ורצינו להודיע על כמה מקומות שאפשר להשיג את הספר.
כן, רק לפני שהמאזינים יבינו במה מדובר, זה שיעורים שמסרנו בשנה האחרונה בכולל בארנוף, כולל תורת שמעון, כולל חשוב מאוד, ובני, האברך החשוב רבי דוד, ואימו בקודש, עוד אברך חשוב שמה בכולל, הרב בנישו, הם ביחד כתבו את השיעורים, אני כמובן עברתי על הדברים, התייעצו איתי כל דבר ודבר, לקחו גם את המחברות, את הכתבים, להצליב, להשלים דברים. הספר כתוב בבהירות מאוד מאוד גדולה, בצורה של שיעורים, לפי כל סעיף, את השיעור שמסרנו על אותו סעיף, כמו שאמרת מהגמרא, מהראשונים, שולחן ערוך, משנה ברורה, פוסקי דורנו, הלכה למעשה, בסוף כל סימן, בסוף כל נושא יש... יש דינים העולים, בסוף הספר יש תקציר דינים של כל הלכות מוקצה, והעיקר שהספר כתוב בבהירות מאוד מאוד גדולה, באמת זה מעשה אומן מה שהם עשו שם, שכל מי שקורא נכנס ומבין את הדברים היטב, זאת אומרת, לא מבעיה אלו שמונחים בכוללים ולומדים את הסוגיות של מוקצה, בוודאי ובוודאי שימצאו שם רוב נחת, גם אדם שלא מונח בסוגיה, הוא קורא וזה ממש מכניס אותו בצורה מאוד ברורה, צעד אחר צעד לעניין, זה כל הלכות מוקצה, סימן שינחת, שינתת, שיניות, שיניות א' ורשע אינתת, כידוע שמוקצה זה מקצוע, זה מקצוע גדול מאוד בלכות שבת, שמקיף ומשליך המון השלכות, לא רק על מוקצה, אלא גם מחוץ עלו, וצריך לדעת איך לסגנן את הדברים, לכתוב את הדברים, זה לא סתם, יש למסור שיעור ויש לכתוב את הדברים, הם כתבו את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת, מאוד ברורה, שפה שווה לכל נפש, גם מתאים לבני ספרד, גם לבני אשכנז, ושם הספר כפי שאמרת, הלכה למעשה, ובלי שום ספק שהלומדים ירוו רוב נחת. אז מה רצית להכריז?
אז כן, אז אנחנו רצינו בעזרת השם להכריז, להגיד את המקומות שאפשר להשיג את הספר. אז קודם כל, כל הכוללים שלומדים הלכות שבת, לומדים את הסוגיות ורוצים לקבל את הספר, אז יש ברוך השם תרומה מאוד מאוד גדולה שזה בעזרת השם נתרם להצלחת כל עם ישראל, לכל החיילים, לכל תושבי הדרום והצפון שבעזרת השם הכל...
כל השבועים שיחזרו לביתם במהרה בשלום בזכות החסד הגדול הזה, זה חסד של תורה ושל שבת ביחד.
כן, אז כל מי שרוצה בעצם להשיג את הספר בכוללים שלומדים, אפשר להשיג אותו ללא עלות, מי שישלח מייל לפי התפוצה בעצם, מי שיזכה ראשון, אז אני אגיד את כתובת המייל. כתובת המייל היא D, כמו דוד, דעות הראשונה, ולאחר מכן 055-675-0270-strudel@gmail.com. אני אחזור ברשות הרב. זה D, כמו שאמרנו, D כמו דוד, ולאחר מכן 055-675-0270-strudel@gmail.com. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, מי שירצה לרכוש את הספרים, אז ניתן לרכוש אותו כמובן בחנויות הספרים המובחרות. זה אופציה הראשונה, אפשר גם בישיבת אור החיים. וגם אצל כל המפיצים ברחבי הארץ, מפיצים של מורנו הרב שליטה, אפשר לברר את נקודות ההפצה גם באותו מספר טלפון. אני אחזור ברשות הרב על המספר טלפון, שזה בעצם הכתובת המייל, רק בלי האותיות באנגלית. ברשות הרב אני אגיד את המספר. כן. 055-675-0270. אני אחזור שוב למי שרוצה לרשום, 055-675-0270. ודבר אחרון הרב, אברכים שרוצים להפיץ את הספר בכוללים שלהם ורוצים למכור את הספרים, אז בעצם יכולים להתקשר לאותו מספר, ואין ספק שבעצם תהיה זכות גדולה שעצם הלימוד בהלכות שבת, כמו שאמר הרב, בעצם יגן על כל עם ישראל.
כן, וזה לא רק לימוד, זה לימוד בעיון עלי בדלכת, זאת אומרת... אפשר ללמוד הלכות שבת בצורה יבשה, מה כתוב פה, מה כתוב שם, זה לנשים ולבנות, זה מצוין. גברים, בפרט אברכים, צריכים ללמוד בצורה יותר יסודית. בצורה יותר יסודית, עם המקורות, עם היסודות, ככה גם זוכרים את זה יותר טוב, יודעים להקיש דבר לדבר. גם בסייעתא דשמיא, עם כל הדוגמאות שהבאנו בשיעור, הרבה דוגמאות אנחנו מביאים בשיעור במסקנה של הלכה למעשה, הכל הובא שם בצורה מאוד מאוד מסודרת. אני באמת מאוד נהניתי לקרוא דברים כילורים לעיניים. יישר כוח גדול מאוד לאברכים החשובים שכתבו את זה.
תודה רבה הרב,
יישר כוח. יישר כוח, יישר כוח. זכות השבת תגן בעד כולנו, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לרב, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. יש איזה מישהו אומר שהתבלין זה לימוד ספרי מוסר או משהו כזה? יש דבר כזה?
בוודאי. תורת תבלין זה לימוד ספרי מוסר, ואדם צריך ללמוד במוסר כל יום, לדעת איך להתנהג, כמו שהמשנה ברורה מביא שם בשם הפוסקים בסימן תפרש ג' וצריכים להקפיד בדבר הזה מאוד, ומי שלא יכול ללמוד לפחות שישמע שיחות מוסר וכדומה. כן,
הרב, מוקצה בחסרת חסרון כיס בגב היד,
כל מוקצה בין מחמת חסרון כיס בין מחמת גופו, אם מטלטלים אותו בגב היד זה נקרא טלטול בשינוי, אבל זה לא טלטול בשינוי ברגל שמותר אפילו לצורך דבר האסור, אלא זה טלטול בשינוי ביד שמותר רק לצורך דבר היתר, כמו טלטול מן הצד. כך מבואר בסימן רשעין וב, במשלה בורה בסיף קטן עמד א', על פי המגן אברהם והרב קוויגר. הגרס באמת נוקט שלטלטל ביד, בגב היד או במרפק, זה כמו טלטול בגופו, אפילו לצורך דבר אסור אותה. אבל המשלה בורה מפורש פסק לא ככה, וכך יש להורות.
רציתי להעיר הרב שבבוילר יש גם עניין של גרמה בשבת. הרב לא הזכיר את זה בשיעור שעבר.
במה?
בוילר בשבת שפותחים את המים בבוילר, תולדות
בוילר, לדעת רוב הפוסקים זה לא גרמה, כי זה קורה מיד. מיד שאתה מוציא מים חמים, נכנסים מים קרים, זה קורה מיד. רק לדעת הסופרים שהסרת מונה נחשב גרמה, אז נחשב גרמה, זה החתם סופר, ואנחנו לא פוסקים אותו, לא סומכים עליו, בטח לא בדאורייתא, בפרט שהחתם סופר כתב את זה לגבי מקוואות, לא לגבי שבת, אז בכלל לא ברור שזה עונה לקריטריונים של הלכות שבת. אז לכן קשה מאוד לצרף את הגרמה הזה, כי זה לא גרמה בפשטות, אלא רק מצד פסיק רשת, זה לא ניחה לביכולה. אז לכן בבוילר, ודאי שעשו בדוד שם יש מחלוקת.
שברך את הרב, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אם יש לי שכן שאינו שומר תורה ומצוות, האם מותר לי על פי הלכה לשאול אותו בשבת, מה קרה במלחמה, עם האזעקות וכדומה?
לא, אסור לך לשאול אותו, מכיוון שזה שאנחנו מציעים בזמן למלחמה, ויש הרבה דברים שאותרו, אז זה בסדר גמור, אבל לא כל דבר אותר. זאת אומרת, יש דברים שאותרו לחיילים בשדות הקרב, יש דברים שאותרו לעם שבשדות, אבל לא כל דבר אותר.
כן, כל מה ידיעה,
אני מסביר. לצערנו הרב, ידיעות שמגיעות בשבת לא מגיעות ממקור קדוש. הידיעות שמגיעות בשבת מגיעות מרשתות הטלוויזיה או רדיו החילונים. והם לא, לעת עתה, השם יעזור שחזרו בתשובה, הם לא עובדים לפי ההלכה. זאת אומרת שהידיעות שמגיעות שם ברובם זה ידיעות שאסור לשדר אותם בשבת, ואם אתה מתעניין אצל פלוני מה קרה בשבת, אז אתה בעצם נהנה מחילול שבת. אז אם יש דברים הכרחיים שצריכים לדעת אותם, אז בוודאי שמותר לך להתעניין ולהתעדכן, אבל באופן כללי, לא. לכן, ברוך השם, רדיו קול חי, הפעיל גל פתוח, שאם יש אזעקה או עדכון מציל חיים, הם פורצים לשידור, אבל באופן כללי, לא להתעניין אצל האנשים שלא שומרו תורה ומצוות, מה קרה ומה נהיה.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שומעים?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, אם היינו מוציא למשל דג שהוא גוש למשל מכלי ראשון ושם אותו לסלטים בצלחת, ועכשיו המצקת הזאת היא שטוחה והדג גם יוצא מהמצקת, כאילו לא, המצקת לא מכסה את כל הדג,
אז באמת יש חילוק אם המצקת מכסה את כל הדג או לא. אם המצקת מכסה את כל הדג, אז אפשר להקל. למה? כי אף על פי שגוש, לפי הרבה פוסקים, זה נקרא כלי ראשון. ויראו אם הכלי ראשון מבשל. אבל מכיוון שיש פה פסיקרי שדלא ניחלה, אין לי שום עניין בבישול הסלטים. אז בפסיק רשת דלא ניחא לה, אפשר להקל שגו זה כמו כלי שני, וכלי שני, לפחות עירוי מכלי שני לא מבשל, אז ממילא המצקת זה כלי ראשון, ועכשיו זה עירוי, הכסיר זה כלי ראשון, סליחה, המצקת זה כלי שני, ועכשיו זה נקרא עירוי מכלי שני. זה כשהוא נמצא על כל שטח המצקת. אז אנחנו ננקוט שהמצקת זה כמו כלי שני, וננקוט שעירוי מכלי שני לא מבשל, כי זה פסיק רשת דלא ניחא לה, לא אכפת לי בחימום של הסלטים. אבל אם הדג יוצא מהקצוות, זאת אומרת רק חלק נמצא על, המצקת, אז בכזה מצב צריך לחשוש יותר לנושא של גוש, ולא לשים את זה ישירות על סלטים, אלא רק בצלחת נקייה. כי זה ממש עניין של חשש דאורייתא.
ומה אם זה שהדג הוא יותר גבוה
מהדפנות
של המצקת? המצקת היא שטוחה.
אז זה כל דלגוש. כל דלגוש, גם כשאני שם תפוח אדמה בצלחת, החלק העליון לא נוגע בצלחת. זה כל דלגוש, ועל זה בדיוק הפוסקים דיברו, והמשלב בורא העריך בזה בספקת הנמי וסמכי, בקוף יוטט. ואני רואה מתוך הדברים שבחשש דאורייתא מחמירים, בחשש דרבנן לא צריך להחמיר.
ובכפית מאדין? זה ודאי מכפי...
אותו דבר, אותו אם דבר, כל השטח גם... של הגוש נמצא על הכפית או על הכף, אז יש לנו אותו דבר, שאם אתה רוצה לשים על זה תבלינים וכדומה, צריך להחמיר, ובעירוי, על דבר שלא ניחא לי מותר, אבל אם מדובר שזה יוצא חלק מחוץ לכפית ולכף, אז זה כמו שדיברנו, בדג, אותו דבר.
כן, טוב, תודה רבה, יש לך כוח
הרב. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברוכה.
רציתי לשאול... יש לי וטרינה לפמותות שבת, הווטרינה פתוחה מלמעלה, ויש איזשהו חתיכת פלסטיק שמניחים בשביל לסגור את הווטרינה מלמעלה. עכשיו באופן פשוט, הסיבה
לסגור מלמעלה? את הווטרינה... אין דלתות לווטרינה?
לא, יש דלתות, אבל למעלה זה פתוח, כדי שבזמן שהנרות דולקים, אז זה לא יהיה סתום לגמרי מכל הכיוונים.
כן.
אז מלמעלה יש פתח. עכשיו במהלך השבוע אני סוגר את הפתח מלמעלה כדי שלא יהיה חמצון לפמוטות. שהפמוטות, אני חושב שאם הם במגע עם חמצן אז הם קצת משחירים.
שלא ישחירו, כן.
כן. השאלה שלי, האם מותר בשבת עצמה לקחת את החתיכת פלסטיק הזאת ולהניח אותה על לסגור בעצם את הויטרינה?
מתי? לאחר שהפמוטות קבעו?
כן.
לאחר שהאש קבתה, אתה רוצה לקחת את חתיכת הפלסטיק ולשים אותה על הויטרינה. זו השאלה?
כן.
יפה.
כן, כן.
יפה. החתיכת פלסטיק הזאת זה משהו שמיוצר במיוחד לויטרינה הזאת, או שזה סתם משהו שאתה התרת?
הביאו לי את זה בחנות. חתכו לי חתיכת, לא זוכר איך זה נקרא, הפלסטיק הזאת. בגודל המתאים, בשביל שזה...
הבנתי, זאת אומרת, זה משהו שיצרו אותו מיוחד בשביל הדבר הזה, זה לא סתם לקחת משהו ויחדת אותו. אז ממילא, יפה. אז זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. ברגע שיש לנו, למה זה כלי שמלאכתו לאיסור? כל חפץ שנועד לשמש מוקצה, הוא נחשב כלי שמלאכתו לאיסור. כמו שבא בסימן שני יוציב זין, לגבי מגירה שיחדה למעות. גם לדעת מרן השולחן ערוך, שמגירה שיחדה למעות זה לא כשבחתו לאיסור, אבל זה הכל דווקא אם לא ייצרו את זה במיוחד בשביל זה. אבל אם ייצרו את זה במיוחד בשביל זה, כמו ארנק, כמו קופת צדקה ריקה, כמו פחרה, כמו פמוטות שנדליקו להם בעבודת השבת, זה נחשב כשבחתו לאיסור. למה? כי ייצרו את זה במיוחד בשביל הדבר הזה, זה שעשו חיתוך מיוחד בשביל הגודל המתאים לויטרינה, זה נקרא ייצור מיוחד, וממילא זה נחשב כשבחתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטל אותו בשבת רק לצורך גופו או לצורך מקומו. לצורך גופו הכוונה לצורך גופו של דבר היתר, לא לצורך גופו של דבר האסור. פה אתה מטלטל את הכלי שמלאכתו לאיסור בשביל לשמור על הפמוטות. זה לא כדי לקחת פטיש לפצח אגוזים. הפוסקים כותבים שכלי שמלאכתו לאיסור בשביל להשתמש בו לצורך דבר האסור, להציל את דבר האסור, לשמור על דבר האסור, זה לא נקרא לצורך גופו. כך מסקנת מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך. ולכן, בכזה מצב, צריך לדלג בשבת ולא לחסות. דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, שלבני ספרד, גם אם ייצור במיוחד, זה נחשב כלי שמלאכתו להיתר. ולא כלי שמלאכתו לאיסור. אז לדעת מרן הרב עובדיה, באמת זה יהיה מותר. אבל לדעת הרבה מפוסקי ספרד אחרים שכתבו לא ככה, וגם אחרת המשלב הוא רק ככה באופן ברור, אז זה נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, וממילא יהיה אסור לחסות את הוויטרינה.
מה לגבי אוהל? האם זה נחשב, לכאורה אני עושה את זה בשביל הפמוטות, אז זה חסב כמו מחמה, כמו...
כן, אבל זה כמו שתדבע בסעיף י"ג, אתה לא בא להעיל על משהו, כיוון שהמחיצות כבר היו פה, אין בזה בעיה של אוהל. זה כמו סיר, זה כמו סיר עם אוכל. רק להגן שלא ייכנס שם חמצן וכדומה. כל הבעיה זה
המחצה. זה לא נחשב כלי גדול.
זה לא נחשב כלי גדול. כלי גדול זה משהו כמו 40 סעה. הויטרינה שלך זה לא כלי גדול. זה שייך לשיטת דף סיפת ג' שכיוון שהמחיצות היו פה, אז אין בזה איסור. ומצד כלי שמחתו לאיסור, אל תעשה את זה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
הרב, לגבי אדם שיש לו כאבי ראש בשבת, הוא רוצה מתחת אקמול, ראיתי פוסקים שאומרים שזה לא נקרא רפואה, שזה רק מלחש את הכאב, האם זה נכון, מה דעת הרב
להלכה? זה חידוש מאוד גדול להגיד שמה שמרגיע את הכאב לא נקרא גדר של רפואה. בפשטות, כל מחוש שיש לאדם והוא מרפא את המחוש או מרגיע את המחוש, זה נקרא בגדר רפואה. ולכן אסור לקחת אקמול בשבת, אדם שיש לו כאבים מאוד חזקים, ייקח את האקמול בשינוי. דהיינו, יעטוף את האקמול באיזה דבר מאכל, כמו חתיכת חלה או משהו, ויבלע את זה, ואז זה נקרא דרד רבנן, במקום צורך גדול מותר, כפי שכותב המגן אברהם, בסימן שין זין, סוף סיף קטן זין, בירולכה בשין תת זין, סיף י"ב, דיבור המתחיל לצוד, החזון עובדיה והליכות עולם בחילה ג' שתרד רבנן, במקום צורך גדול מותר. אמנם באמת החזון עובדיה מקל בדבר הזה, בצירוף של שני דברים, גם שזה כדורים כאלה שלוקחים אותה באופן תדיר, וגם שיש לו כאבים חזקים, אבל אם שאלת האם זה חלק לכל השיטות או לכל הדעות, בהחלט שלא, ולכן כדאי לעשות באופן שהזכרנו, שיקח זה לכל השיטות.
עכשיו, מאיזה שלב של חולי כבר יכול לקחת את זה באופן בצורה רגילה?
נפל למשכב. אם הוא נפל למשכב, דהיינו כאבי ראש חזקים שהוא מרגיש שהוא חייב לשכב במיטה, או שיש לו חולשת צמרטות בכל הגוף, הוא צריך לקחת איזה כדור ככה כדי להקים את עצמו, או שיש לו יותר מ-38 מעלות חום, הוא כבר מוגדר כחולה שאין בו סכנה, מותר לו לקחת תרופות, כמובן בסימן של כ"ח, סעיף י"ז בשולחן ערוך, וסעיף ל"ז בבית יוסף וברמה.
אז אם זה כאבים נורא חזקים, שהוא לא צריך לשכב, אבל ממש לשבת לתפקד, לאכול, לנוח, הוא לא מרגיש שהוא צריך
לשכב
עד כדי כך.
לשכב זה סימן, זה לא סיבה. זאת אומרת, אם הכאבים חזקים שכבר מצריכים אותו לשכב, אפילו שהוא לא שוכב, זה כבר נקרא חולה שאין בו סכנה.
הבנתי. תודה רבה,
אבישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לשאול אם בנושא של האסון שאירע, כאילו סתם שאלה לידיעה, אם אדם לא עלינו נרצח על עצם היותו יהודי, זה נקרא שהוא מת על קידוש השם או לא?
כן. כל אדם שנרצח בגלל היותו יהודי, נחשב שהוא נהרג על קידוש השם, אף על פי שזה לא מפורש ברמב״ם, ברמב״ם ממש בקצת דברים אחרים, אז זה מפורש בזוהר הקדוש, שכל אדם שנרצח בגלל היותו יהודי, הוא נחשב שנהרג על קידוש השם, ויש לו דרך פנויה בשמיים למעלה, שהולך ישר לגן עדן, ויש לו גם חופה בשמיים.
אפילו שזה לא שכפו אותו לעבור
הזה. כן, זה מה שאני אומר, שברמב״ם כתוב באמת מה זה נהרג לקידוש השם, שאמרו לו לעבור עבירה, והוא לא עבר עבירה בגלל שהוא לא רצה לעבור על דבר השם. זה נקרא נהרג לקידוש השם. ברמב״ם לא כתוב נהרג בגלל להיות יהודי, אתה צודק. אבל בזוהר הקדוש כן מבואר ככה. ברמב״ם לא כתוב הפוך, כן? בזוהר הקדוש כן מבואר, שכל אדם שנהרג בגלל היותו יהודי, זאת אומרת, בגלל שאתה משתייך לעם השם, בגלל שאותו אדם משתייך לעם השם, הרגו אותו, אז הוא נחשב נהרג על קידוש השם.
איפה נמצא הזוהר, הרב
נכון? לא ידוע לי כעת, אבל אפשר לחפש את זה. לא זוכר כעת איפה נמצא הזוהר.
בסדר גמור. תודה רבה,
יישר כוח. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לכבוד הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רצינו בקשה לשאול שאלה. בשמחת תורה, מישהו בא לבית כנסת, והוא טען שהוא נכנס לבית של שכן שלו שהוא חילוני, שראה טלוויזיה, הוא סיפר לו את כל מה שקרה. רצינו קודם כל לשאול אם מבחינת הנמי מעשה שבת שני עוד חצי סעיף א' מותר לאותם אלה ששמעו את הדבר הזה להעביר את הידיעה לעוד אנשים, וכן רצינו לשאול גם את הרב, שיש אנשים לצערנו שנכשלים ושומעים ערוצי רדיו חילוניים במוצאי שבת, ורצינו לשאול אם יש בזה גם בעיה של מצד הנמי מעשה שבת.
אז בעיקרון, כפי שעניתי לכמה מאזינים לפניך, מאזין אחד לפני כמה מאזינים, בעיקרון ידיעות ששודרו בשבת באמצעות הטלוויזיה או באמצעות הרדיו או בכל מיני אמצעות של מכשירים כאלה ואחרים, הם ידיעות ששודרו באיסור ואסור ליהנות מהם לא בשבת ולא במוצאי שבת, על פי השולחן ערוך בסימן שי"ח סעיף א', הגם שכל מראה וריח אין בהם משום מעילה. מכל מקום, כתבו הפוסקים שיש בזה לפחות איסור דרבנן, זילותא, ולכן אסור לשמוע לא בשבת וגם לא במוצאי שבת. יש כל שבת דבר שנקרא יומן שבת, ומשדרים את זה במוצאי שבת, אסור לשמוע את זה עד שיעבור בכדי שיעשו. בכדי שיעשו זה כמה זמן לוקח לשדר כזו ידיעה, שעה, שעתיים, שלוש, רק לאחר זמן זה מותר לשמוע. זה לא דבר שנאסר עולמית. ספציפית בשבת של שמחת תורה, כן, שם היה לא ללכת להתעניין אצל אנשים מה קרה, אבל אחרי שכבר סיפור, זאת אומרת, נגיד בן אדם בא לבית הכנסת ואומר, פגשתי מישהו והוא סיפר לי מה קרה ואני רוצה לספר לכם. פה ספציפית היה אפשר לשמוע את זה, כי זה היה נוגע קצת להרבה נושאים של פיקוח נפש, כיוון שהעסק היה מתוח מאוד, והיו ערים שהערבים שם השתוללו מעיר לעיר, ממקום למקום, וטילים וכדומה, אז זה היה משהו קצת שאולי קשור קצת להצלה, קצת לפיקוח נפש, אז היה אפשר לשמוע את מי שכבר סיפר, אבל לא ללכת ולשאול אנשים בדבר הזה. זה קיצורם של דברים, הלכה למעשה, גם למה שהיה, וגם לכל שבת במוצאי שבת, אבל צריך להיזהר בזה מאוד מאוד, שבמוצאי שבת לא לשמוע, אלא רק לאחר מכדי שיעשו.
תודה רב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רב, רציתי לשאול שאלה קצת מורכת. מי שגר בעיר כמו הרי המרכז, יש טילים מפעם לפעם, הוא גר בבניין שאין אור בחדר מדרגות קבוע בשבת, ויש הזקה בליל שבת, יש לו ילדים קטנים. הוא צריך לרדת קומה למקלט, כמובן שלרדת עם ילדים בחושך זה גם מפחיד אותם וגם שזה ייקח יותר זמן. האם יש דרך של היתר להדליק את האור בשינוי, נחשוב שזה פיקוח נפש או תלוי גם איזה אור, אם בוא נאמר שזה נורא כיבון שמצוי לפעמים בחדר מדרגות פשוט, כן. האם גם יש דרך של היתר?
אז בעיקרון, יש היום ברוך השם פנסים שדולקים 24 שעות ויותר. צריך פשוט לפני שבת להדליק את הפנס, להטעין אותו לפני שבת, להדליק את הפנס ולשים אותו בחדר מדרגות, על ארון חשמל או בכניסה לבית או משהו, וככה זה מאיר מה שצריך עד לירידה למקלט. היה ולא עשו כן, אז אפשר להשאיר את הדלת של הבית פתוחה והאור מהבית ישפיע על המדרגות. ואם זה לא עוזר, כי צריך לרדת אולי כמה קומות או משהו, אם יש חשש סביר שלא שייך לרדת בחושך, בגלל שזה הרבה ילדים, יכולים להתגלגל במדרגות, יכולים לא להספיק, אז בקצה מצב אפשר להדליק את האור בשינוי, עם המרפק.
בשינוי,
זה נקרא טרדר רבנן במקום צורך גדול. למה זה טרדר רבנן? כי היום כל התאורות שיש לנו בחדר מדרגות זה לדים, זה לא פלורסנט, וזה כבר אומר לו חוטלת. בשינוי, תרד הרבה למקום צורך גדול מותר, רק אם לא ידליק פנס לפני שבת, ורק אם התאורה מהבית הפתוח לא עוזרת עד לירידה למקלט.
ואם זה כן נורת ליבון, כמו שמי ששאל אותי, יש לו באמת נורה שיש בחוטלת?
איפה?
בחדר מדרגות, ככה.
בחדר מדרגות יש לו נורה שיש בחוטלת, לא דבר הגיוני בכלל. לא דבר הגיוני, בכלל, כנראה שלא בטוח שהוא יודע להסביר מה זה חוטלת. חוטלת זה אומר שאם אתה לוגע אתה מקבל קביעה, זה חוטלת. אין דברים כאלה.
לא, לא, הנורות הישנות האלה שרואים, הנורות הישנות הישנות.
הישנות שרואים את החוט לאט מבעד לזכוכית.
כן.
כן, כן, בקושי מייצרים אותם היום. טוב, נו, נו. גם תלך לחנות, אתה לא תמצא לקנות את זה, אז אני לא יודע איך מפור מסופים שופגים את זה, אבל נגיד שכן, נגיד שיש.
בוא נגיד לגופה של שאלה.
נקרה מאוד גופם של דברים, נקרה מאוד מאוד רחוק. צריך יותר להתאמץ, יותר להתאמץ להדליק את המנורה לפני שבת, דהיינו את הפנס, ואם לא עזר ולא הדליק את הפנס, וזה בבית לא משפיע, ויש חשש שלא יספיקו את המקלט, ויש חשש שיתגלגלו במדרגות, אז גם את זה אפשר להדליק בשינוי. כי דאורייתא בשינוי התירו עבור חולה שאין בו סכנה, והתירו גם עבור ילדים קטנים. ילדים קטנים במצב כזה מאוד מפחדים, יכולים להתגלגל במדרגות מחמת הלחץ, אז במילא דאורייתא בשינוי התירו גם עבורם, כמובן בשין כ"ח סעיף י"ז. אבל זה ממש צריך להיות ברירת מחדל סופית. אני אומר שוב פעם, אנשים חושבים שנמצאים בעיתות מלחמה, אז הכל מותר. זה לא נכון, אפשר להסתדר לפני שבת, אפשר להכין דברים. לא הכל שוחר.
אבל למה באמת לא נגדיר את זה ספק פיקוח נפש? למה באמת זה לא יהיה? בכלל ספק פיקוח נפש. אפילו אדם מבוגר שלוקח
אבל גם פיקוח נפש, גם פיקוח נפש גמור. אם אפשר לפני שבת לסדר שלא יחלו לשבת, חייב ככה לעשות. אפילו בשבת עצמה עושים הקלקל תחילה. אז קל וחומר שאדם לא יסמוך על זה בשבת. יש לך אפשרות לפני שבת לשים פנס במדרגות. מי יתיר לך לא לשים פנס ולהדליק אור? מה פתאום? חס וחלילה. זה דין הדגמרה.
לא כמו לא שלא כתבו הפוסקים שלא חייבים לנסוע להיות ליד הבית חולים אם האישה צריכה ללדת.
לא. פשוט שלא. פשוט שלא. פשוט שלא. שמה זה טרחה גדולה, זה לעקור שבת שלמה מהבית, אבל פה זה כמו שהמשנה ברורה כותב בתחילת סימן שין למד בשם ספר חסידים, שלגבי יולדת שצריכה ללדת בשבת, אז הוא אומר שצריך להשתדל להכין את הכל מה שצריך לפני שבת, ולא להיכנס לחילול השבת.
נכון.
מה זה? מה הבעיה? מה? חילול שבת זה חילול שבת. זה לצורך ילדת. נכון, אבל אתה יכול לפני שבת להתארגן בצורה אחרת. אז למה פתאום אתה עושה ביסטור? וגם בשין כפרי צפתת זין, לגבי אדם שצריך לקרות תפוח או פרי מהעץ, אז צריך לעשות באופן הפחות חמור, או קצ אחד, לא שני עוקצים וכו'. פשוט שאסור לעשות כזה דבר, אבל שואלתי אם בן אדם נתקע ולא הכין והתורה של הבית לא מספיקה ויש לו רק חוטלת ורק זה, זה נכנע מי שנדליק בשינוי. טוב,
ישר כוח גדע,
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו,
שלום.
שלום כבוד הרב, ישר כוח גדע על התוכנית, על החיזוקים והספרים.
תודה.
רציתי לשאול שאלה לגבי מוצאי שבת הקרוב. הייתי בלוח של אור החיים שהמולד הוא בסביבות 7:30, משהו כזה. יש אפשרות להתפלל, לומר ברכות הלבנה לפני הזמן הזה? אם למשל מוצאי שבת 7:30,
המולד היה במוצאי שבת האחרון בשעה 7:30. נכון?
מוצאי שבת האחרון? כתוב ש... נכון, כן. וכתוב שיהיה...
המולד, הראש חודש היה רשום שני, המולד היה במוצאי שבת האחרון ב7:30 בערב, נכון?
כן.
הווה אומר שקידוש לבנה אפשר לעשות במוצאי שבת מהשעה 7:30.
אין אפשרות לפני כן, חצי שעה לפני או משהו כזה.
מרן הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה פוסק בהליכות עולם שאפשר להקדים כמה שעות. זה לא מוסכם. זה לא מוסכם, כי בפשטות מה שמבואר בשולחן ערוך בסימן תף חבב, שצריך להמתין שעות מסודרות של 7 ימים מהמולד. אבל מרן הרב עובדיה כך פוסק, שאפשר להמתין כמה שעות. אם אדם יש לו אפשרות לעשות ב7:30, אז למה ייכנס לספק? יעשה ב7:30. עדיף לעשות ב7:30 ביחידות, מאשר לפני כן בציבור, בוא נאמר ככה.
ובחורף שלקראת הלבנה, עדיף באמת אפילו ביחידות, כשיודעים שיהיה מאומן, לפני מוצאי שבת.
בוודאי. בחורף עושים מיד בהתחלה. איך שמגיע הזמן. בקיץ אפשר לחכות למוצאי שבת, שיהיה במוצאי שבת. כי בחורף יש חשש של שיהיה עננים שלא לא נצא תלבנה.
ואפשר להקדים לגימל? או
לא, לבני ספרד אי אפשר להקדים לגימל. רק ברגע שעברו 7 ימים מהמולד. זו הלכה לבני ספרד. בני אשכנז יכולים להקדים לגימל, כן.
ברוך תהיה. שבת שלום.
ברוך תהיה, נזכיחם שבית אור הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביממה, כוכבית 5047. פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.